כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
המדענית מרי וורד לא נכנסה להיסטוריה בגלל ניסויים או פריצות דרך מדעיות. היא נרשמה בין דפי ההיסטוריה דווקא בגלל שהיא מתה. היא מתה בתאונה, ולא סתם תאונה, היא מתה בתאונת דרכים. היא נדרסה על ידי הרכב בו היא נסעה. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נדבר על המכוניות הראשונות ותאונות הדרכים שבאו איתן. מי נכנס להיסטוריה כממציא המכוניות? ומי נכנס להיסטוריה כקורבן הראשון שלהן? מרי וורד המדענית נולדה ב-1827 באירלנד. היא הייתה הצעירה ביותר במשפחתה. כמו האחיות שלה ושאר הבנות באותה התקופה, גם היא חונכה בבית. רק שהמשפחה שלה הייתה משפחה של מדענים, והחינוך שהיא קיבלה היה קצת יותר מהמקובל. למשל, בגיל 3 כבר היה לה תחביב, היא התחילה לאסוף חרקים. כשגדלה, היא הייתה אסטרונומית חובבת. בן הדוד שלה, ויליאם פרסונס, היה זה שבנה את הטלסקופ הגדול בעולם, שהחזיק בתואר הזה עד 1917. היא אהבה לצייר את הטלסקופ הזה, והתיידה את כל שלבי בנייתו. בכלל, היא אהבה לצייר. היא הייתה מסתכלת שעות בחרקים דרך זכוכית מגדלת, ומציירת אותם. עד שאבא שלה קנה לה מיקרוסקופ. כיוון שאוניברסיטאות לא קיבלו אז נשים, היא לימדה את עצמה את רזי המקצוע עד שהיא הפכה מומחית בתחום. היא כתבה ספרים על העולם המיקרוסקופי ואירה ספרים אחרים ומאמרים. אגב, נינתה היא השחקנית ללה וורד המוכרת כרומנה מהסדרה דוקטור הו. באחד הימים של קיץ 1869, בנה קרוב משפחה שלה מכונית המונעת בכוח הקיטור.
כשאנחנו נוראים על מכוניות, מנוע קיטור הוא אנקדוטה לחלוטין. כי החיסרון העיקרי שלו זה שאתה צריך לתדלק אותו במים, כל כמה קילומטרים, כל כמה זמן.
זהו גיל מלמד, עורך האתר The Car COIL.
דווקא מבחינה תרמודינמית, מבחינת היעילות שלו, הוא הרבה יותר יעיל ממנוע שאנחנו מכירים היום, ממנוע בירה פנימית. מכיוון שבעצם אתה רוצה להשתמש בחום, וכל החום שאתה מפיק זה חום שאת רובו אתה מנצל. מנוע קיטור תיאורטית יכול היה להיות נפלא למכונית, אם לא היית צריך כל הזמן לתחזק אותו ולמלא בו מים, מה שהופך אותו לבלתי יעיל לחלוטין כשמדובר במכונית. ברכבות זה עובד נפלא, עבד נפלא, כי בעצם יש לך מסיק פחם שעומד וכל היום דוחף לתוך הדוד את הפחם. גם שם בסופו של דבר זה הוחלף על ידי מנוע דיזל. אבל כשאתה סוחב משקל כל כך גדול, אין לך כל כך בעיה. ומעבר לזה, בתחנות, אם אתה זוכר בסרטי המערבונים, עוצרים וממלאים מים. היו מכוניות שהונעו על ידי קיטור. כלומר, גם מכוניות אפילו יחסית מודרניות, שבהם ניסו איכשהו לרוץ עם העניין הזה, זה לא באמת עובד. בגלל המגבלה של דוד מים מאוד גדול ושצריך למלא אותו כל הזמן.
מכוניות קיטור היו עסק מסורבל. הן היו כבדות, הן גרמו לנזקים בדרכים הרעועות גם ככה, והן היו איטיות. למרות שאז נראה כמו מהירות מטורפת, הן בקושי זזו. ב-1865 נכנסו לתוקף תקנות המגבילות את המהירות בדרכים הכפריות ל6.5 קילומטרים בשעה. בתוך העיר, המהירות המותרת עמדה על קצת יותר מ3 קילומטר בשעה. באותו אוגוסט של 69, מרי ובעלה נסעו עם קרובי המשפחה, ילדיו של אותו פרסונס. באחד הסיבובים בדרך, היא עפה מהרכב ונפלה מתחת לגלגליו. הרכב הכבד עלה על צווארה והיא מתה כמעט מיד. היא נרשמה בדברי הימים כמוות הראשון על ידי רכב ממונע. סביר מאוד להניח שאם הייתה רוכבת על אופניים, זה לא היה קורה לה. בכל זאת, אופניים הם אמצעי התחבורה הנפוץ ביותר בעולם. כן, גם היום. מיד אחר כך מגיעות המכוניות. מותה של מרי וורד היה המוות הראשון על ידי רכב עם מנוע, אבל לא של מכונית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. מי שהמציא את המכונית לא היה הנרי פורד, הוא רק הפך אותה למשהו שכל אחד יכול לרכוש, טוב, כמעט כל אחד. מי שפיתח את הקרקרה בלי הסוס היה מהנדס גרמני עם שם מוכר. אבל רגע, הרעיון לקרקרה ממונעת נולד אצל לא אחר מאשר לאונרדו דה וינצ'י ב-1479.
אני חושב שכל דבר שקשור לבני אדם, אם אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות את זה, זה מה שאני חושב שמייחד אותנו כבני אדם, ולמכונית יש המון המון תועלות. קודם כל היא שינתה לחלוטין את ההיסטוריה האנושית, במובן הזה שהיא אפשרה חופש תנועה.
כמה מאות שנים לאחר מכן כבר פעלו מנועי קיטור, אבל זה לא היה זה, לא ממש.
ב-200 שנים האחרונות יש תהליך אדיר של איור. זאת אומרת, כל אותה צורת חיים שהכרנו, אנחנו לא הכרנו אותה, כל אותה צורת חיים שהייתה קיימת עד המאה ה-18, השתנתה בצורה דרמטית ככל שאנשים התקבצו בערים. היום המכונית הפכה להיות אויב של העיר, כי בעצם במרחב העירוני, גם אתה פחות צריך אותה, אתה ודאי פחות תלוי בה, והיא גם מאוד מאוד מפריעה, כי היא גוזלת הרבה מאוד מהמרחב הציבורי. לכן בעשור האחרון יש דיון מאוד מאוד רציני על איך או משלבים את המכונית בעיר או מוציאים אותה מהעיר.
ב-1769 נולד הרכב הממונע הראשון על ידי קיטור. הוא נסע קצת יותר לאט מהליכה מהירה. כל רבע שעה הייתם צריכים לעצור ולמלא בו מים. אבל היי, לפחות לא היה לו סוס מקדימה. 600 שנה אחרי, ניסו להשתמש בסוללה חשמלית, אך הרכב בקושי נסע לא מהר, ולא לאורך זמן.
אבל מאחר שבסופו של דבר הטכנולוגיות אז היו די דומות מבחינת היכולות שלהם, אז מכוניות חשמליות תפסו לפני מכוניות עם מנועי בעירה פנימית. כלומר, הטווח שלהם הספיק, הנסיעה שלהם הייתה יחסית בסדר, אנשים לא נסעו כאלה מרחקים, גם לא יכלו לנסוע כי לא היו דרכים. כלומר, הטווח הנסיעה היה ממילא כמה קילומטרים, פחות או יותר מה שאנשים היו רגילים לעשות ברכיבה על סוס, טווח האזור שהם היו רגילים לגור בו. אחת המגבלות של מכוניות בתקופה שאנחנו מדברים עליה הייתה בעצם איך נניע אותם, כלומר, מאיפה יהיה מקור האנרגיה שלהם. ההתפתחות של מכוניות הולכת יד ביד עם התפתחות של מנועים. והמנועים הגיעו מתחום התעשייה, בעיקר תעשיית המכרות. ככל שהלכה והתפתחה הטכנולוגיה של מנועים, כך אפשר היה לייצר כלי רכב יותר יעילים מבחינת המשקל וההספק של המנועים. בתחילת הדרך, בעצם המנועים היו קטנים וחלשים מדי, וכלי הרכב היו כבדים מאוד. לכן, ממילא טווח הנסיעה שלהם היה מאוד מאוד קצר. ככל שהשתפרו היכולות בתחומי המנועים, כך גם אפשר היה לייצר מכוניות יותר עם טווח נסיעה ארוך יותר. מנוע בעירה פנימית עושה את כל פעולת העבודה שלו בתוך צילינדר. יש לך בוכנה שנע בתוך צילינדר, ולתוך זה אתה מכניס את חומר הבערה. אנחנו מדברים בעצם על ארבע פעולות שצריכות להתבצע במנוע בערה פנימית, כדי שהוא יוכל לסובב את כל המערכת. הפעולה הראשונה היא יניקה, אתה צריך לנוק את התערובת, תערובת הדלק שלך, שברוב המקרים סוג כלשהו של דלק יחד עם אוויר, להציט אותו. אז אתה בעצם מפיק את האנרגיה שנותנת את כל שנותנת את האפשרות להניע את המנוע, ואז מתבצעת פעולת העבודה. לאחר פעולת העבודה אתה צריך לסלק את החומרים שנוצרו במהלך הבערה, זאת פעולת הפליטה, וחוזר חלילה. המנועים הראשונים, מנועי שתי פעימות, עשו שתי פעולות יחד, והם פחות יעילים בגלל שהם מבצעים את שתי הפעולות יחד. מנועי ארבע פעימות כבר מבצעים אותם בנפרד. כדי שכל הדבר הזה יעבוד, אנחנו צריכים סביב הפעולה הזאת כמה מערכות שתזמנו את הכניסה של הדלק, יתזמנו את הפעולה של הבוכנה בתוך הצילינדר, ויעזרו לפלוט גם את הגזים שנוצרים, וזהו בעצם, ולפנות את החום. מנוע ארבע פעימתי עושה כל אחת מהפעולות האלה בנפרד, זאת אומרת שבכל פעם שהוא מסתובב, הוא צריך לבצע ארבע פעולות עד שהוא ומתוכם הוא מקבל רק פעולת עבודה אחת. מנוע דו-פעימתי פשוט עושה שתי פעולות יחד. הוא מבצע את היניקה ואת העבודה יחד ואת הפליטה והדחיסה יחד.
מנוע הבערה הפנימית המוכר לנו כיום לא החל כמוצר יעיל במיוחד. הוא הומצא ב-1806 ובכלל לא הורכב על רכב, אבל הרעיון היה מספיק כדי להוות השראה לממציאים נוספים. ביניהם קארל בנץ. כן, אותו בנץ. 400 שנה אחרי דה וינצ'י, בשנת 1885, בנה קארל בנץ את מה שהוא כינה כרכרה ממונעת. נסו להגיד את זה בגרמנית, זה מאוד מספק. מוטור וגן. ביג דיל, אתם אומרים, מה הסיפור? או, מי שסייע לו בבניית ההמצאה שתשנה את העולם, הייתה אשתו, ברטה. בעצם היא הייתה האדם הראשון שנהג במכונית. היא גם זיהתה הרבה מאוד תקלות ברכב, והיא פיתחה בגלל זה הרבה דברים כדי לפתור אותן. נגיד, הרפידות של הבלמים. בנץ נולד ב-1844. כיאה לממציא המנוע המפורסם בעולם, אביו נהרג בתאונת דרכים כשהיה בן שנתיים. זו הייתה תאונת רכבת. למרות העוני החמור בהם חיו, כיאה לגרמניה, דאגה אמו שילמד כמו שצריך. הוא החל ללמוד באוניברסיטה בגיל 15 וסיים אותה. אחרי כמה שנים של עבודות שונות בתחום ההנדסה המכנית, הוא חסך מספיק כסף ופתח עם שותף עסק לבנייה בברזל. אך חיש מהר העסק עמד בפני פשיטת רגל. ואז הוא פגש את ברטה רינגר. היא האישה עלה אנחנו חווים את המכוניות שלנו. לא ברור איך הם נפגשו. קארל היה בן למשפחה ענייה, ברטה הייתה בת למשפחה עשירה. שניהם גרו בשתי ערים שונות. בכל מקום, מה שכן ברור זה שהיה ביניהם קשר מיוחד מאוד. ובעוד כל הסביבה התרחקה ממנו, היא הייתה היחידה שהאמינה בו ותמכה בו. שנתיים לפני שהתחתנו, ברטה השקיעה סכום נכבד של כסף בעסק של קארל רק כדי לסייע לו לשרוד. רק שהעסק נסגר בסופו של דבר והשותפות פורקה. במקום זה, העמידו בני הזוג עסק חדש, בנץ וחברתו. כשהוא פנוי וחף משיקולי בעלי מניות והנהלה, בנץ עשה מה שהוא רוצה, ומה שהוא רצה היה להמציא. כך הוא המציא את מערכת ההצתה החשמלית של הרכב, הוא רשם אותה כפטנט. הוא המציא את המצערת, את הפלאגים, את מערכת ההילוכים, את הקרבורטור, את הרדיאטור, את הקלאץ', כל אלה הם פטנטים רשומים של בנץ. מכירת הפטנטים הכניסה לו כסף שאפשר לו להמשיך בעבודתו.
אבי ההמצאה זה הצורך. ורוב הדברים שהוא פיתח בעצם ענו על צרכים שכולם קשורים בסופו של דבר במכונית, אבל אם זה היה תלוי בו, הוא רק היה ממציא דברים ולא עושה איתם יותר מדי. קארל בנץ עד גיל מאוד מאוד מבוגר בעצם לא בא לידי ביטוי. הוא החליף עבודות, הוא עשה כל מיני דברים כאלה ואחרים, עבד במספר חברות. רק ההתעסקות עם הרעיון של בניית המכונית בעצם הוציא ממנו את כל הדברים הטובים. חובבי ההיסטוריה, לפחות האדוקים שבהם, הסתערו, הסתערות רבתית גם על קארל בנץ וגם על הרבה דברים שמתוארים כהמצאות שלו, כי כל אחד הרי יכול למצוא לפניו כל מיני דברים שכבר היו קיימים קודם. אין ספק שהוא שכלל אותם, ועל חלקם, למשל, העובדה שהמכונית מיוחסת לו, נובעת רק מזה שהוא רשם עליה פטנט.
אחרי כמה שנות מחשבה, בינואר 1886, רשם בנץ את הפטנט הגדול שלו. את אותו מוטור וגן שכל כך כיף להגיד.
גם לפניו היו כאלה שבנו מכוניות, יש אפילו הרבה שנים לפניו. אבל הוא רשם על זה פטנט, אז על חלק גדול מהדברים הוא פשוט רשם פטנט, כבודו במקומו, הוא פשוט, הוא בהחלט קידם חלק גדול מאוד מההמצאות שקשורות במכונית.
מדובר בכלי רכב בעל שלושה גלגלים ומנוע דלק ארבע פעימות עם צילינדר אחד. הרכב הראשון בעולם שהיה שימושי, זמין ובעל מנוע בעירה פנימית.
המנוע המקורי היה מנוע שתי פעימות. הוא הגיע בהדרגה למנוע ארבע פעימתי, והוא גם זה שהמציא את מנוע הבוקסר. כלומר, מנוע שבו מנוע שטוח, מה שנקרא, שבו הצילינדרים פועלים אחד מול השני, בשכיבה למעשה. הקרקרה של קאר בנץ היא אבן דרך. היא אבן דרך בזכות הפטנט. היא אבן דרך בעיניי בעיקר מפני שהיא פתחה את העיניים של אנשים. הוא ניסה למסחר את ההמצאה שלו ולא הצליח בתחילת הדרך. אף אחד לא רצה לקנות ממנו. אנשים לא כל כך התלהבו מהרעיון הזה, עוד היו די סגורים על דברים אחרים. רוב המכוניות שהוא כן ייצר, בכלל נמכרו בצרפת, בגרמניה לא התלהבו יותר מדי, אבל הנקודה הזאת בהיסטוריה חשובה, כי היא פתחה את העיניים של אנשים, והיא גם עוררה את התיאבון, ואנשים בעקבות ההמצאה הזאת המציאו דברים נוספים, למשל, מכוניות עם ארבעה גלגלים.
כדי למכור את המוטורווגן, בנץ היה צריך לשכנע את הציבור שההמצאה שווה משהו. לכן הוא ערך הדגמות פתוחות לקהל. רק שההדגמות הראשונות לא ממש השיגו את המטרה. נהג אחד נכנס בקיר והבהיל את הצופים. בנץ חזר וחשב באיזו דרך ניתן לשכלל את ההמצאה. וכאן נכנסת ברטה לתמונה. בבוקר קיצי אחד היא התעוררה לפני קארל. מה נעשה היום? חשבה. מזמן לא ראיתי את אימא שלי. היא התחמקה מהמיטה בדממה, ויחד עם שני בניה הנערים, הוציאו את המכונית מהגראז'. הם דחפו את הרכב הרחק מהבית, מספיק רחוק כדי להניע אותו מבלי להעיר את קארל. התוכנית הייתה לנסוע לבקר את הסבתא בעיר השכנה, נסיעה ממנהיים לפורצהיים. זה מרחק של יותר מ-100 קילומטר. 100 קילומטר? זה המון, כמו מתל אביב לחיפה. אבל להם הייתה מכונית, ואיזו הזדמנות מדהימה זו היא חשבה לעשות גם קצת יחסי ציבור. מה שנקרא על הדרך. ברטה השאירה לקארל פתק עם הסבר לאן היא והילדים נעלמו. ויחד עם השניים התניעו ויצאו לרוד טריפ הראשון בהיסטוריה. אתם רק יכולים לדמיין את הבעת פניו של בנץ כשקרא את הפתק.
אנחנו מדברים על פריצת דרך משמעותית מאוד, ממש לנדמרק בתולדות המכונית. עד אז אף אחד לא נהג במכונית מרחקים של יותר מכמה קילומטרים. ברטה בנץ לוקחת את שני הבנים הבחורים שלה, בני 13 ו-15, ויוצאת איתם לדרך כשחסרים לה כמה פרטים קטנים, כמו למשל, איפה אתה מתדלק? אין דלק בעולם של אז, אין בנזין, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם אתה מניע מכונית שצריכה לנסוע 109 קילומטר, כשאין לך תחנות דלק בדרך, ואין גם מי שימכור לך דלק, אז משתמשו בחומר שנקרא ליגרואין, שזה בעצם אחד מתזקיקי הנפט, ששימש לשימושים רפואיים וכימיים כאלה ואחרים, ואפשר היה להשיג אותו רק אצל כימאים ובבתי מרקחת. ולאורך הדרך הם בנו על זה שהם באמת ישיגו את הדלק הזה, וזה אכן עבד, אבל זה לא מובן מאליו. במהלך הדרך כמובן שהיו תקלות, מכונית אב טיפוס שלא הייתה כדוגמתה.
במהלך הדרך ברטה שיפצה ותקנה את הרכב כמה פעמים. למשל, כשידית הגז החלה להתבלות, היא עטפה אותה בחתיכת אור והמציאה את דוושת הגז המודרנית.
הם גילו למשל שהבלמים לא עובדים, הבלמים היו בסך הכל כפיסי עץ שהיו אמורים להתאפס בגלגלים כדי להאט אותם, לייצר חיכוך ולהאט אותם. כשברטה גילתה שזה לא מעט את, את הכרכרה הממונעת לאורך זמן, נכנסה לאחת העורבות באזור והשיגה חתיכות אור, ובעצם ריפדה את, את כפיסי העץ באור, וזה אפשר להגיד רפידות הבלמים הראשונות בהיסטוריה. בהמשך הדרך, האגדות מספרות שהשתמשה בסיכת ראש שלה כדי לפתוח צינור דלק סתום ועוד כל מיני דברים. אנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו שזה לא היה קל לעבור מסע כזה. אחד הסיפורים המשעשעים זה שבדרך אנשים שראו אותה היו בטוחים שהם ראו אותה ואת הבנים, היו בטוחים שהם רואים את השטן בעצמו מסתובב לכיוון שלהם.
כדי להתמודד עם העליות שהיו לה בדרך, היא המציאה הילוך נוסף, נמוך, שפשוט לא היה קיים.
היא דרשה, היא בעצם בעקבות המסע שלה, המכונית שוכללה ונוספה לה תיבת הילוכים, אפשר להגיד. המהירות היא תוצאה של ההילוך, מכיוון שמנוע מסתובב בטווח מסוים של מהירויות. אתה לא יכול לסובב אותו לאט מדי, כי אחרת בעצם הוא יחנק והוא לא יעבוד, ו... אם הוא יסתובב מהר מדי, רוב הסיכויים שמשהו ייגע שם במשהו והכל יתפרק. כדי שתוכל להמיר את המהירות של סיובי המנוע למהירות שאתה רוצה להשתמש בה על הכביש, אתה חייב איזושהי תמסורת שמשנה את היחס פשוט בין מהירות הסיוב של המנוע למהירות הנסיעה שלך. הילוך זה פשוט מערכת שמשנה את יחס העברה, את היחס בין המהירות של כלי הרכב לבין מהירות המנוע שלו.
כמעט 24 שעות חלפו, ועם שחר, אחרי שעות של נהיגה ויחסי ציבור, הגיע ברטה לבית אמה. אחד הדברים הראשונים שעשתה הרעיה האוהבת, היה לשלוח מברק לבעלה. היא עדכנה אותו בפרטי המסע המוצלח, אבל לא הצליחה להפתיע אותו כלל. הוא כבר ידע עליו. השמועות עשו את שלהן והגיעו עד אליו. ברטה הצילה אותו שוב. במסע יחסי הציבור הראשון למכונית. אחרי כמה ימים ערכה את המסע בשנית. הפעם חזרה הביתה. מיד עם שובם החלו לזרום ההזמנות.
מעבר לזה שהיא מימנה אותו, בסופו של דבר, אחרי שהבן אדם כבר בנה מכונית, ואפילו הוציא עליה פטנט, הוא פחות או יותר שם אותה באסם. אם היא לא הייתה לוקחת את המכונית הזאת ונוהגת בה, אז יכול להיות שמישהו אחר היה חתום על כל מה שקשור במכונית.
מיד עם שובם, החלו לזרום ההזמנות. עד סוף המאה, הייתה חברת בנץ היצרנית של מאות מכוניות בשנה, הגדולה ביותר בעולם. הדגם המפורסם ביותר שלה? מרצדס בנץ, על שם ביתו בת העשר של מעצב המכונית.
במקביל לקרל בנץ, חי גרמני אחר שקוראים לו גוטליב דיימלר. והוא בעצם בנה את כלי הרכב הממונע הראשון עוד לפני קרל בנץ, כמה שנים לפניו, כשהוא שם מנוע בירה פנימית על אופניים, ויצר בעצם את האופנוע הראשון. שני החברה האלה לא הכירו אחד את השני, כך מאמינים, אבל לימים החברה של גוטליב דיימלר הייתה חברה גדולה יותר ומצליחה יותר, והתמזגה עם החברה של קרל בנץ, ומוכרת לנו היום כמרצדס בנץ. יש גם סיפור יהודי בתוך הסיפור הזה, כי בעצם אחד הזכיינים הגדולים ביותר של החברה הזאת, בתקופה שהחברה הייתה קצת בקשיים כלכליים, הסכים להתחייב לקנות מספר גדול מאוד של מכוניות, בתנאי שיקראו למכוניות על שם הבת שלו, מרסדס, וכך נולד מרסדס בנץ. קרן תהליך מאוד מאוד מעניין באבולוציה של המכונית, והיום אנחנו באיזשהו מקום בסוף דרכה של המכונית כמו שהכרנו אותה. המעניין בסיפור זה שאנחנו היום חוזרים לתחילת העידן הזה ככל שמדברים למשל על מערכות הנאה. לפני שאת מנועי הבירה הפנימית השתמשו במנועים שמונעים בגז ובחשמל, ועוד לפני זה השתמשו במימן. הרעיון, העיקרון של, של תאי דלק היה מוכר כבר במאה ה-18. היום אנחנו מבינים שעידן הנפט חייב להיגמר מתישהו. הנפט מזהם, הנפט יוצר הרבה מאוד סכסוכים בעולם, ויש ניסיונות משמעותיים מאוד בעצם לעבור לשיטות הנעה אחרות, למשל, הנעה חשמלית. הנעה חשמלית במכוניות עדיין לא יעילה כמו מנועי בעירה פנימית, מכיוון שתכולת האנרגיה במצברים עדיין לא מספקת כדי לייצר לנו טווח נסיעה, אבל הדברים האלה ממש בזמן שאנחנו מדברים משתנים. הערכה היא שבתוך שנים בודדות, מכוניות, אנחנו רואים את זה היום עם מכוניות יחסית יקרות כמו טסלה, אבל עד 2020 טווח הנסיעה של מכונית חשמלית יגיע ל-600-700 קילומטר אפילו, ולכן כבר למכוניות עם מנועי בעירה פנימית לא יהיה יתרון כזה גדול. במקביל, יש שיטה אחרת להעברת אנרגיה, שזה באמצעות תאי דלק. תא דלק, טכנולוגיה מאוד מאוד ותיקה, שממירה מימן לחשמל. אז יש לנו את אותה מכונית חשמלית, אבל כמו אחד היתרונות של מנוע בעירה פנימית, זה שהוא מייצר את האנרגיה שלו און בורד, בעצמו. הוא לא תלוי רק במקור חיצוני. תאי דלק יעשו את אותו דבר, כלומר, הם יצרו את החשמל במכונית עצמה. אנחנו נמצאים היום על סיפה של מהפכה מבחינת האנרגיה שבה נעשה שימוש במכונית. במקביל, אנחנו נמצאים על, בתוך מהפכה תחבורתית. זאת אומרת, המכונית הראשונה בעצם שינתה את כדור הארץ. פתאום נאלצנו לסלול דרכים, אוטוסטרדות, מחלפים, הערים השתנו לחלוטין, כי הם בעצם מתוכננות היום לתנועה של כלי רכב. מכוניות אוטונומיות, שזה דבר שהוא כבר מעבר לפינה. אנחנו מדברים על 2020 מכוניות אוטונומיות ראשונות, 2030 כבר אחוז חדירה מאוד מאוד גדול, ישנו לחלוטין את החיים שלנו על הפלנטה הזאת, וכדי שהדברים האלה יתקיימו, בדיוק כמו בעידן של תחילת ימי המכונית, חייבים פתרונות טכנולוגיים, פתרונות תשתיתיים מצד אחד, בעיקר בקשר של מכונית למכונית ומכונית לתשתית, לסביבה. אנחנו צריכים להבטיח שמכוניות לא ידרסו אף אחד וידעו לזהות את הסביבה שלהם. הדברים האלה מפותחים ממש כרגע, אנחנו נמצאים פשוט בעידן מרתק, לא פחות מהעידן של קארל בנץ. על כלי הרכב הפרימיטיביים היה מאוד קשה להשתלט, מכיוון שאתה צריך לעשות המון פעולות יחד, אתה צריך גם לתפעל מנוע מאוד מאוד בעייתי, גדול, מגושם, שאין לו מערכות תזמון עצמאיות. היום אתה נכנס למכונית מניע והאלקטרוניקה עושה את כל העבודה, אתה לא חושב בכלל ואין סיבה שתחשוב מה קורה בתוך התא מנוע. אבל נהג בראשית ימי המכונית, בעצם זה קודם כל היה כמובן מקצוע. הוא היה צריך לתפעל בלמים ידנית, והיה צריך לתפעל את תזמון ההצתה, שזה בעצם מתי הפלאג או איזה רכיב שהשתמשו בו לפני שהמציאו את הפלאג, אם מצית את הדלק בתוך הצילינדר, שזה דבר שמשתנה עם המהירות של המנוע. אתה צריך לשלוט בהרבה מאוד דברים, הרבה קורדינציה, אתה מפעיל הגה שאין לו שום דבר חוץ מאשר חיבור ישיר לגלגלים, אין הגה כוח או דברים כאלה, התמסורת מאוד מאוד פשוטה, קיצור אתה צריך לעשות הרבה מאוד עבודה.
התאונה הראשונה של רכב המונע בדלק התרחשה ב-1891 באוהיו. ג'יימס למברט היה מהנדס, והוא נהג באחת מהמצאותיו יחד עם עוד נוסע. אך ההמצאה הממונעת נתקלה בשורש של עץ שבלט מתוך הקרקע, למברט איבד את השליטה על הרכב, אף אחד עוד לא המציא את הקורסים לנהיגה מונעת, ובאופן אירוני למדי, כל העסק הממונע נכנס בעמוד לרתימת סוסים. הנהג והנוסע נפצעו קל. בתאונה הראשונה בהיסטוריה נהרגה נוסעת הרכב. בתאונה השנייה לא נהרג אף אחד, אבל בתאונה השלישית כבר נהרג הולך רגל. זה קרה ב-1896 בלונדון. ארתור אדסול, נהג ברכב שלו, מונע בדלק, ברחובות העיר, במהירות של פחות מ-7 קילומטר בשעה. גם הוא לא היה בקורסים לנהיגה, ולכן לא יכול היה לדעת שברידג'ט דריסקול תרד ממדרכה ישירות אל תוך המכונית שלו. היא נהרגה מיד. אדסול היה בשוק. הוא נעצר, אך שוחרר לאחר שהמוות הוגדר כתאונה, הפתולוג שבחן את גופתה של בריג'ט הצהיר, אני מקווה שדברים כאלה לא יקרו שוב. באותה השנה נהרג רוכב אופניים בניו יורק מפגיעת רכב.
אני חושב שזאת אחת ההוכחות שמהירות לא הורגת. הרי מה שמחנכים אותנו כל הזמן זה שהמהירות הורגת. המהירות כמושג. היו תאונות גם קודם עם סוסים ועגלות. יש הרבה מאוד תאונות אחרות. אתה לא צריך הרבה כדי לפגוע בבן אדם ולהרוג אותו. בן אדם בסופו של דבר כשהוא נפגע על ידי חפץ כל כך כבד, אין לו הרבה סיכוי. זה נכון שככל שהמהירות גבוהה יותר, התוצאות של הפגיעה יהיו קשות יותר. אבל זה ממש לא מפתיע שגם במהירות מאוד מאוד נמוכות, הפגיעה יכולה להיות קשה וקטלנית.
לא הרבה אחרי, ב-1898, נסעו הנרי לינדפילד ובנו מברייטון ללונדון. קצת לפני שהגיעו, איבד הנרי שליטה על הרכב תוך שהם יורדים מאחת הגבעות. הרכב פגע בגדר, והנרי אף מתוכו נזרק קדימה לפני הרכב בדיוק כשזה פגע בעץ. רגלו התרסקה, והוא איבד את ההכרה. בנו רץ להזיק עזרה, והנרי הובהל לבית החולים, שם נקרתה רגלו. הוא נותר מחוסר הכרה, ומת למחורת.
מכל התפתחות טכנולוגית יש כאלה שנפגעים. וכשהמכוניות הראשונות נכנסו לבריטניה, העגלונים ובעלי האינטרסים, הטייקונים של הרכבות, מצאו את עצמם נפגעים. הם חוקקו חוק די מדהים, שנקרא חוק הדגל האדום. זה היה בשנת 1865. והחוק הזה חייב שכל אדם שנוהג במכונית, צריך ששלושה אנשים ילכו לפני המכונית. כשאחד מהם נושא דגל אדום, אחד נושא רובה ואחד נושא צפצפה. לפני כל צומת, כשתנאי מזג האוויר טובים, זה שנושא את הצפצפה צריך לצפצף, כדי שידעו שהמכונית מגיעה. ואם יש ערפל, אז מי שנושא את הרובה צריך לראות, כדי שישמעו שהמכונית מגיעה. כמובן שכל הפרסה המטורפת הזאת נועדה באמת כדי להקשות על החיים של כל מי שרצה להתקדם עם מכוניות. היא הופסקה ב-1878, אבל היא מאוד מזכירה את מה שקורה היום, כשמשרד התחבורה הישראלי למשל לא כל כך רוצה שאובר והתחבורה השיתופית ייכנסו. כי יש אינטרסים לנהגי מוניות. זאת אומרת, כל פעם כשיש איזושהי התקדמות טכנולוגית, מישהו נפגע ממנה. ומה שהיה אז קורה גם היום.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לגיל מלמד, עורך אתר דקאר. תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה, למנוע בעירה הפנימית ניר גורלי שהיה על העריכה, ולנדב זילברשטיין הטכנאי, אותו רשמנו כפטנט. אתם יכולים גם לעקוב אחרי בטוויטר או בפייסבוק, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל, להתחבר. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים ניתן למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.